אוקיי, צהריים טובים לכולם. אני מצטער בראש ובראשונה שאני אמור להיות החומה שמבדילה ביניכם לבין ארוחת צהריים, אבל אני מבטיח לסיים בזמן, כי אני יודע מה יהיו התוצאות אם אני לא אסיים בזמן. דבר שני, תרשו לי להציג את ידידי היקר אילן פרידמן. אילן עובד יחד עם הרב וצמן, הוא הגיע אלינו היום ובעזרת השם יהיה איתנו עד סיום הכנס. כמו שאמרנו בתחילת הכנס, אנחנו שותפים בכנס הזה יחד עם ההסתדרות הציונית העולמית, וחלקכם גם הם שליחים של ההסתדרות הציונית העולמית, כך שאנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה על הכנס הזה, ובכלל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כל השנה כולה. מבחינה זו, אני ברשותכם רציתי רק ממש בקצרה לדבר על משהו שאולי אתמול שמעתם, ואולי יכול להצטייר מכך איזושהי אמירה שלדעתי לא התכוון אליו הרב יצחק. אני מכיר אותו ואני יודע שהוא לא התכוון לזה, אבל לפחות מאיך שהוא אמר את זה יכול להשתמע המילה הבאה, וזה שאם הציבור לא רוצה אז אנחנו נשנה את ההלכה עבור הציבור. הוא דיבר על הקושי שמחיצה בבית הכנסת, הוא דיבר על כך שיש לא יהודים על פי ההלכה בבית הכנסת, והוא אמר איזה משפט תוך כדי שבוא נשנה את ההלכה כל עוד זה מתאים לציבור. אני לא חושב שזה מה שהוא התכוון, אני 99% בטוח כי אני מכיר אותו. מה שלדעתי הוא התכוון זה בעצם לפרש את המילה הלכה. במדינת ישראל המילה הלכה בדרך כלל מתפרשת כשולחן ערוך, כספר חוקים שעל פיו אנחנו אמורים לפעול ולהתנהג. האמת היא שזה לא הלכה, זה יהדות. הלכה זה לקחת את המציאות, לקחת את הספרים, ולראות איך אפשר ללכת ביחד. לפעמים בלתי אפשרים, לדוגמה אם כהן רוצה להתחתן עם גיורת, אין מה לעשות אם הוא באמת כהן והיא באמת גיורת. אבל מצד שני יש המון מקרים שבה אנחנו מנסים עד כמה שניתן שהספר חוקים, הספרים, שזה הגמרא והשולחן ערוך, וכל ספרי הפסיקה ילכו יחד עם העם היהודי. ולכן אולי הספרות המעובה ביותר, הגדול ביותר, הרחב ביותר, זה איזה ספרות הלכתית?
שוטים.
שוטים. שוטים. כשמם כן פה. השאלה, שזה המציאות, התשובה, שזה ספר החוקים או היהדות, ולראות איך אפשר לקרב בין היהודים לבין היהדות. וזה בעצם המטרה של השיעור הנוכחי לגבי קירוב לבבות. כולנו, כל מי שבחדר הזה עוסקת בקירוב לבבות באיזשהי אופן, והשאלה עד איפה ההלכה יכולה להתגמש בכדי לקרב לבבות. אני רוצה להקדיש כמובן את השיעור כמו כל שיעור שאני מעביר בשנה זו לעילוי נשמת אבא שלי צבי מאיר בן משה יונתן, הריני כפרת משכבו. הוא נפטר כמעט לפני שנה, אני עדיין בשנת אבלות, וכל שיעור שאני מעביר אני מנסה להקדיש לזכרו. מבחינה זו, אם תסתכלו בראשית דף המקורות, תראו שאכן יש בעצם שלוש גישות בכלל, כאשר אנחנו רואים יהודים שלא בדיוק מתנהגים כמו שיהודים אמורים להתנהג. מנסיעה ברכב בשבת וכלה באכילת חמץ בפסח, מה הגישה שלנו? גישה ראשונה אומרת, בצד ימין של הדף, בוא נוכיח אותם. אחריך תוכח את עמיתך, הרמב"ם מונה זה כמצוות עשה, אנחנו חייבים להגיד להם, אתם טועים, אסור לנסוע בשבת ואסור לאכול חמץ בפסח. זו גישה אחת, להוכיח אותם, להגיד להם נו נו נו, לא בסדר. הגישה השנייה זה להגיד נו נו נו, לא בסדר, רק לא נגיד את זה, נכיל את זה. לא נאמר את זה בפה, אלא אנחנו פשוט נחשוב את זה. לדוגמה, אומר, אני הצדרתי פה ממסכת ביצה בעמודה האמצעית, אין מטבחים ואין מספקים ואין מרקדים. בשבת וביום טוב יש איסור על פניו, לפחות לפי המשנה והגמרא, לרקוד ולעשות מוזיקה, שמא תתקנו את כלי השיר, את הגיטרה, שאיתם אתם רוצים לעשות מוזיקה. האם זה חל היום או לא? התוספות חושב שלא, אבל זה לא הנקודה. הגמרא אומרת שם, והעידנה וכחזינה דעביד אל הכי. עכשיו שאנחנו רואים שאנשים לא מקפידים על זה. ולא אמרים לנו הוא ולא מידי, ואף אחד לא אומר להם כלום. הגמרא מגיעה למסקנה הבאה, אתה צודק, זה לא בסדר, אבל אם תסתכלו איפה שזה בבולד, הנך להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. מי שרוצה לפרש, לתרגם.
אם אנשים לא יודעים שהם עושים טעות, אז יש רגישות של רווח, אני לוקחת חדותים את זה, אם אתה אומר להם, אז הוא
כולנו יודעים שיש הבדל בין שוגג למזיד בהלכה, עדיף להיות במצב של שוגג אם זה לעומת מזיד. הם לא יקשיבו ממילא, נראה את זה, לא נאהב את זה, אבל נעבור הלאה.
אז כתוב כמו מצווה לומר דבר, אני אשמע כך מצווה לא לומר דבר שלו.
בדיוק, המקור שלו ציטטתי, המקור למעלה, בדיוק. כלומר, זה לא בסדר, אבל לא נוכיח אותם בגלל שזה לא יעזור, או שזה לא יעשה יותר נזק. אבל יש גישה שלישית, לא להגיד להם נונו, גם לא לחשוב בראש נונו, אלא לנסות לקרב. החזון איש היה בראש המדברים בנושא הזה, החזון איש...
דווקא
אני חושב לעצמי שזה עכשיו... אז אני אסביר. אני אסביר עכשיו. ליאור אומר, כן, לחשוב בראש שזה לא בסדר, אבל במקום רק לחשוב את זה, או להגיד את זה, בוא נעשה משהו עם זה. לא נגיד להם לא בסדר, ננסה להשפיע עליהם לעשות את מה שנכון וראוי על פי היהדות. לא בפסח, דהיינו לא נגיד להם, אתם מחללי שבת, אתם אוכלים נבלות וטרפות, אלא ננסות להשפיע עליהם במה שאנחנו קוראים קירוב לבבות היום. החזון איש הוא לא חשוד להיות ציוני דתי ולא יהודי מודרני, החזון איש היה ראש המדברים בנושא הזה, בתשובה מאוד מפורסמת לגבי מי ראוי להיות שוחט ומי לא, אומר החזון איש בצד שמאלי של הדף, בזמן האלה, דהיינו היום, שאין לנו נבואה ואין לנו ניסים גלויים, שנחתה האמונה מדלת העם, הרבה מאוד אנשים בכלל ויהודים בפרט, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא וגם לא מאמינים בתורה. אם זה המצב הכללי, אין במעשה הורדה גדר הפרצה אלא הוספת הפרצה. אם אנחנו אומרים ליהודי חוטא או מחטיא לא יודע מה, לא רק שאנחנו לא מקטינים את הפרצה בינו לבין היהדות, אלא מרחיקים אותו. אז אם כל המצב שאנחנו בגינה יצאנו לקהילות ולקרב בין יהודים ליהדות, אומר החזון איש, אם אתה תבוא למישהו שאוכל נבלות וטריפות ותתחיל לצעוק עליו, איך אתה מעיז לעשות את זה? כתוב בתורה א' ב' ג', לא רק שאתה לא תתקן את הפרצה, את המרחק בין יהודים ליהדות, אלא תגדיל אותה. ולכן הוא אומר שבזמננו עלינו להסירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת. כך אומר החזון איש שלא חשוב בציונות דתית יתר, לא במודרניות. כך אומר גם שוט שבט הלוי. שוט שבט הלוי זה הרב לוי ווזנר, גם יהודי שלא חשוב לך, שאומר שבשורה מאוד ברורה, אם יש לנו מצב שיהודי אמור או עלול לזרועית בולל, אנחנו יכולים אפילו לחלל שבת כדי להציל אותו. אז המצב האידיאלי במרכאות, או הדוגמה האידיאלית הייתה, אם לוקחים יהודי או יהודייה לכנסייה ומנסים שהם יתנצרו. היום אני לא חושב שיש מצבים כאלו, אבל יש מצבים אחרים. יהודי הולך להתפולל, אז מה אתה עושה? אתה יכול לצעוק עליו, אתה יכול להגיד לא בסדר, אבל יש התפוללות בעולם, או אומר רשות שבט הלוי, לנסות להשפיע עליו, אפילו... אם צריך לחלל שבת. יש פיקוח נפש גופני, ויש פיקוח נפש רוחני. מבחינה זו, אלו שלושת הגישות, ואני לא חושב שיש גישה אחת שמתאימה לכל מצב ומצב. יכול להיות שבנושאים ממוניים, כלכליים, דוגמת יהודי בשם מיילוף, שגרם לכאוס ובעיה כלכלית בכל העולם, כולל יהודים, אני לא חושב שאני בא אליו בסובלנות, ואני גם לא בא אליו, אני לא מנסה לקרב אותו. מה שהוא עשה היה נורא, והיום, ובעניין הזה אני חושב שהצד הימני של הדף הוא הכי רלוונטי. יש מחשבים אחרים, דוגמה, באים לבית הכנסת בשבת, אבל נוסעים ברכב, שאולי אני יחליט להיות סובלני לעת עתה. ויש מצבים אחרים שאני חושב שצריך להשפיע על כמה שניתן, בדרשות, בשיעורים, בשולחנות שבת, כפי שנדבר יותר מאוחר היום. אני לא חושב שיש תשובה אחת לכל מצב ומצב, אבל אני חושב שבכל מצב שנפגוש, גם מחר בבוקר, אלו שלושת הגישות שיש. אבל כן, בוא נראה כמה דוגמאות ונראה האם אכן חז"ל הלכו בתלם הזה או לא. בתחתית תף המקורות תראו שהגמרא במסכת גיטין אומר כך, גזל מרש ובנאו בבירה. אדם גזל עצים ובנה אותו לתוך הבית והבית כבר בנו. מה צריך לעשות? אל תסתכלו בדף, תסתכלו עליי שנייה. אני גנבתי כמה אבנים ירושלמים, שמתי את זה כתפורה לבית שלי. מה צריך לעשות אם אני רוצה לכפר על האבון הזה של גזלה? בית שמאי אומרים, מקעקע כל הבירה כולה, מחזיר מרש לבעליו. תקעקע את כל הבניין, ותחזיר לו את שלושת העצים שגנבת ממנו. זו ההלכה, צריך להחזיר את הגזלה, נקודה.
כמו דרך האבות,
בדיוק, כמו שקרה בדרך האבות.
זה מה שריקתי אומר.
זה מה
שעשו בכתיב האבות. כתיב האבות, בדיוק. כולם יודעים מה אנחנו מדברים? או שזה איזה בדיחה גוש חוקית שרק אנשי גוש הציון מבינים.
תסביר, לא כולם יודעים, תסביר.
דרך האבות הוא איזושהי דרך שמצאו בגוש עציון, שהוא כנראה היה הכביש המהיר שעליו הלך אברהם אבינו לעקידה בירושלים. עכשיו בנו שם בתים, והיה, לא יודע מה, 30 בתים, שמתוכם איזה שטח קטן היה שייך...
בכל בית היה
רמת
החצי
קטר של
וילות
מטורפות.
כן, ועשו את הכל בשביל שטח קטן בתוך כל הבניינים האלה. דהיינו.
בשלב,
בגלל שבכל בית היה שטח קטן.
אז בית שמיים, לצערי הרב, ככה פסקו בנתיב האבות, אומר, מה אכפת לי? תפרק את כל הבניין, תחזילו את העצים, תפרק את כל הבניין, תחזילו את האבן ירושלמי. בא בית הלל ואומר, אין לו אלף מי מריש בלבד משום תקנת השבים. בית הלל אומר, ובית שמיים צודק, אבל אני מקל עליו, למה? כי אם כל גזלן ידע, או כל גנב ידע, שהמחיר של כפרה על אבונו זה לפרק את כל הבניין, הוא לא יעשה כלום, הוא יגיד עדיף שאני אהיה גנב ונשאיר את זה. לכן, אומר בית הלל, אל תחזיר לו את העצים או את האבן, אלא
תשלם.
משום תקנת השבים. כדי לגרום לכל גנב לחשוב לפחות, אולי בלילה שאף אחד לא מסתכל, אולי אני אעשה תשובה, אולי אני הייתי לא בסדר, רק כדי לפלס לו את הדרך הזה, אנחנו אומרים תשלם ואל תחזיר את החומרים עצמם.
כאילו מצד האמת,
כן הכל להחזיר? בהחלט. בהחלט. הגמרא אומרת במפורש, רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו, לכן בהחלט צריך להחזיר לו את השולחן או את הכיסא או את הבניין, את העצים בבניין, אבל בית הלל אומרים משום תקנת השבים, אני רוצה... בסופו של דבר שהיהודי הזה לא יהיה גנב או גזלן, אני רוצה שהוא יהיה יהודי טוב, על כן בוא נפלס לו טיפה את הדרך. כך אומר בית הלל, כאן נפסקה ההלכה. הדבר הזה חוזר בכל מיני מצבים בהלכה, בכל מיני שוטים שהבאתי לכם בדף המקורות. דהיינו, כדי לגרום ליהודי לחזור בתשובה, בוא לא ניתן לו תירוץ לא לחזור בתשובה. דוגמה, זה יותר מדי קשה לפרק את הבניין כדי להחזיר לו שלוש עצים. הרב מוישה פיינשטיין, ואני כבר אומר שזו תשובה שהרבה אנשים אמרו לא היה ולא נברא, כי שמעו מהרב מוישה פיינשטיין דברים אחרים, אבל זו דוגמה קלאסית לרב מוישה פיינשטיין, כפי שנראה יותר מאוחר בדף המקורות. הרב מוישה פיינשטיין כותב לרב פינקס גולדשמיט, שהוא היום הרב הראשי של מוסקבה הליטאי, יש גם רב ראשי חב בטניק, כמו בהרבה מאוד קהילות, יש ויש, הוא הרב הראשי הליטאי של מוסקבה, הוא כותב לרב מוישה פיינשטיין בלשון כל כך יפה, שבמוסקבה אין שכונה מיוחדת ליהודים. היהודים גרים בכל מקום, במוסקבה זה ענקי. האם מותר להם בשבת להגיע לבית הכנסת עם הרכבת התחתית? שמי שהיה במוסקבה יודע, הרכבת התחתית עובר הרבה מאוד רכבות ברחבי העולם. הוא רכבת הרבה יותר מדויקת וטובה ואפקטיבית, כמובן מהרכבת הקלה בירושלים, שלא נדבר על רכבות אחרות, וגם מרחבי אירופה. עכשיו, מה האיסור בדבר?
לשלם.
כרטיס. לשלם. טלטול. מריטיים.
ואולי
הנהג יהודי. אולי הנהג היהודי שזה גרוע מאוד, אפילו אם הנהג אינני יהודי.
נהנה
ממעשה עקום. כלומר, יש פה הרבה מאוד איסורים. אומר הרב מוישה פיינשטיין בתשובה לרב גולדשמיט את המילים הבאות. שלוש שורות מסוף העמוד. אפילו אם יש איזה איסור בדבר, דהיינו כל מה שהעליתם, אין למחות ביד הרוצים למצוא ברכבת ללכת לבית הכנסת, לשמוע תקיעת שופר, ליטול לולה ואתרוג ולאכול בסוכה, ואין להגיד מאומה כנגדם, בין לגבי שבת, בין לגבי יום טוב. למה? תעדיף שיהיו יהודים, שיהיה להם התקשרות לתורה ומצוות, ושייתן להם תוכחה על אי זהירות במצווה. מה שאמר אתמול הרב יפרח, שאני לא רוצה שאותו יהודי שהוא לא יהודי על פי ההלכה, אבל שייך לקהילה, אני לא רוצה שהמקום הראשון שיגידו לו אתה לא באמת יהודי זה איפה? לבית הכנסת, שלא סופרים אותו למניין ונותנים לו עלייה. אומר הרב מוישה פיינשטיין, בדיוק את מה שהיפרח אומר, אולי הפוך. דהיינו, אני רוצה שהיהודי יהיה קשור לתורה ולמצוות. למה? כי אולי, עם הזמן, הקרבה בין היהודי ליהדות ילך ויגבר. על כן, למרות שיש כמה איסורים שכולכם חשבתם עליו, אנחנו לא נראה ככה, לא נלך ברכבת תחתית בשבת, אומר הרב מוישה פיינשטיין, אל תגיד להם כלום בינתיים. זה לא עם הזמן. הרובריקה האמצעית כנראה לרב מוישה פיינשטיין, וגם הרובריקה מצד שמאל לנסות לקרב. כן, יאללה.
יש לי שתי שאלות. אחד, שלגבי האחד,
אז אני רק אגיד, זה נושא רחב יותר, מתי באמת לשים את הגבולות. אני חושב שמה שאומר הרב מוישה פיינשטיין כאן, זה הגבולות הם חשובים. אבל לעת עתה, הדבר הטוב ביותר לעשות זה לא לדבר על זה. ועם הזמן, אם וכאשר יש מצב שאת חייבת לדבר על זה, לשם דוגמה, אם וכאשר אותו זרע ישראל, או אינו יהודי על פי ההלכה, ירצה להתחתן עם יהודייה, האם נחכה עד אז, או כבר נבחין את השטח לפני? שאלה. שאלה טובה, ושוב אני אומר, זה שיעור בפני עצמו. א', איך להתייחס לאנשים שלא יהודים על פי ההלכה, וב', הפרטים הקטנים, עלייה לתורה, חתונה, בר מצווה וכדומה.
אני
רק אומרת
שיש לי אינטרס, גם בדרך כלל הגבול היא חלק מהקירוב, אני חושבת. בסוף אנחנו עוסקים במשהו ממשי, ולהגיד, כאילו יש דברים שהם בחוץ, ובמילא זה גם, זה גם אומר משהו, משהו בפנים.
אין ספק. רק אני הייתי אומר שלא תמיד נישואי תערובת זה התפוללות. יש אנשים שמתאהבים עם אנשים מדת אחרת, זה לא שהם רוצים להתפולל ולהרחיק את עצמם מהיהדות, הם פשוט התאהבו עם מישהי או מישהו שאיננו יהודי. וזה קורה. מה שאני מנסה לומר, אני מכיר הרבה אנשים שהם נישואים הם אינם יהודים, ומבחינת הזהות המשפחתית הם יהודים עם זהות יהודית מוגדרת. רק במקרה, יש פה אמירה מסוימת.
אבל לא כאן לילדים, ולא שיטה והאבא הוא יהודי.
כן.
בוא
נגיד ככה.
אני ממש אף פעם לא שמעת שקודם. שכאילו מישהו אומר שזה לא, ודווקא
זה ממש מדבר אליי,
ממש אשמח אם
אתה יכולה להרחיב. על מה?
על מה שאתה אומר, שזה לא
בהכרח
התבוללות. זאת אומרת
שאף
פעם לא שמעתי את
הכל הזה,
ו...
אז זה בדיוק, בדיוק הובלת אותי ליאורה לתשובה הבאה. נדלג על התשובה השנייה, בוא נראה את התשובה השלישית. שוב, זה מגיע מעולם שהוא, הייתי אומר, בין ציוני דתי לחרדלי, מי שמכירה את שוט במראה הבזק, ארץ חמדה, אומר לכם משהו מישהו? הרב כרמל, טוב, בוא נגיד בין הציונות הדתית לחרדליות הם איזשהו מקום באמצע. יש להם שוטים, שזה בעצם שאלות שהם קיבלו ברחבי העולם, והם מפרסמים את זה בספרים אחר כך. כל הדברים האלו נמצאים באינטרנט, זה חינמי, אתם יכולים לראות שאלות מרתקות מכל מיני קהילות בעולם. אז הנה שאלה מקולומביה. עריכת בר מצווה למי שאימו התגיירה בגיור קונסרבטיבי, או למי שאביו יהודי ואימו נוכריה ונתגייר הוא גיור מפוקפק. בדיוק השאלה של יאורה הורגילה אותנו אליו, ונאמר את רוצה לדעת יותר. אני רוצה להגיד שהתשובה הזאת היא תשובה קלאסית שמחלקת בין התפוללות, שלא ניתן לו לגיטימציה, ובין נישואי תערובת, שבה הרבה מאוד מהפעמים המשפחה היא עם זהות יהודית אפילו מוגבלת, אז במקרה האמא או האבא אינם יהודים, אין להם דת אחרת בבית, הם באמת יהודים מבחינת ארוחת ליל שישי בערב, וניל הסדר, ומגיעים לבית הכנסת שלוש פעמים בשנה וכו', אבל במקרה יש באמת עבירה ביניהם. זה השאלה, מה לעשות? יש לבן אדם מישהו כזה בקהילה, עכשיו הבר מצווה שלו, הוא גדל בקהילה כיהודי, יש לו רק חברים יהודיים, עכשיו הבר מצווה, לעלות אותו לתורה או לא?
יש כלל שלא
מעלים
אף ילד לתורה, בגלל שעלולים לעלות ילד שאימא שלו
בויה. אז לא
מעלים
אף ילד,
אף פעם. יש כלל בבוקר מניין, ששם הם מאוד מבררים, מילדים, ורק אז, אבל אסור להם שום שקט בר מצווה, בגלל שעלולים לעלות לא יהיו מנתרה.
וואו, וואו.
זה איזשהו אמירה מאוד
כאילו,
זה 2,000
ילדים,
שכאילו,
שכאילו,
שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו,
שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו, שכאילו,
זה מאוד מוכן.
אנחנו לא צריכים לשלוח כתובות
שלנו.
אתם בקינג דיוויד, הם ג'י.אפ.אס.
תפעילו. אני לא חייבת, כאילו, אסור כבר להוכיח ילדות ללונדון. היה בית מיוחד, היה תביעה, במיוחד ג'י.אפ.אס, זה היה תביעה נגד בית הספר שלנו, שמישהו שגדל כיהודי, ופשוט כאילו רפורמי, הם צריכו לשלוח את הצלב ולא סימו.
אבל
אם הייתה מורה בבית ספר, אני לא יודעת כל הפרטים לגמרי, אבל אני יודעת שבעקבות זה החליטו שפשוט צריך לקבל נקודות מבית כנסת. אז כל אחד יכול להגיד כנסת, להגיע לכמה פעמים שהוא צריך, לסמן וי, בן צי חייב לדומה לחתום לכל אחד שהיה, והוא יכול להפנות את המסקוק.
אני רק חייבת להגיד ששבוע שעבר הייתי במקיף בבאר שבע, ישראל, באר שבע, מקיף דתי, אמיץ, מקיף דתי, שחלק נכבד מהילדים שעומדים שם, והם לא יהודים.
נכון.
בוא נגיד שהמורכבות שעכשיו הצגנו, שבה יש אדם שאנחנו רוצים לקרב, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להתייחס אליו כיהודי על פי ההלכה, כי הוא לא יהודי על פי ההלכה, מה עושים? אז ג'י.אפ.אס הלכו בתלם הבא, לא נתן עלייה לאף אחד כדי לא לחלק בין הילדים. אני חושב שיש בזה הרבה היגיון, זה בדיוק כמו רב ורבני קהילה, שיש אצלהם בקהילה אוכלי כשר, יש להם בקהילה אוכלי טרף, ובין האוכלי כשר לאוכלי טרף, יש כמה אנשים שחושבים שהם אוכלים כשר, אבל אנחנו יודעים שלא. האם להתארח אצלם או לא? אז יש המון שליחים שלנו שאומרים, אנחנו לא רוצים לחלק בין זה לבין זה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא אוכלים אצל אף אחד, מזמינים ולא מוזמנים. זה יותר קשה על המטבח בבית, אבל מבחינה קהילתית זה יותר דיפלומטיה. ויש אנשים שכן יחלקו, מי ששומר שבת כן, מי שלא לא וכן הלאה. הנה השאלה, יש ילד בקהילה, גדל כיהודי, חושב שהוא יהודי, אבל הוא לא יהודי. וכרגע הבר מצווה, כל הילדים מקבלים טקס שלם של עלייה לתורה וכו', הנה הילד הזה שגדל איתם, נחשב כמוהם, האם הוא יכול לקבל עלייה? בתשובה מרתקת, שאני באמת לא מבין, אומר פוסקי ההלכה משות במראה הבזק, שבמקרה כזה, המשפט הראשון כולנו מבינים, גיור קונסרבטיבי הוא בעייתי ויש לו רכוש בתנאים מסוימים, מיוחד בנידון דידן שבדבר שהרב יהודי יש להשתדל לקרב את הילד כמה שאפשר. אני חושב שכולם מסכימים. הנה המשפט שאני לא מבין. על כן, לקרב את הילד לבר מצווה, מה אנחנו נעשה? אם הייתם שואלים אותי בשתיים בלילה, הייתם אומר שיפתח את הארון, שיגיד עניין זוגות, כל מיני דברים בתפורה, בתפט, לא בתפילה האמיתית. פשוט במראה הבזק, יש כאן הערת שוליים, אבל אין מקור, אומרים, אי אפשר להעלות אותו לתורה לשיבת הקרואים, אבל אפשר להעלות אותו למפתיר, ושיקרא את ההפתורה עם ברכותיה.
יתרון מדהים.
שכמו שאפשר להעלות קטן להפתרה, גם ילד קטן, אפשר גם להעלות אינו יהודי.
לא מהפתרה, למפתיר.
מפתיר והפתרה.
מפתיר והפתרה, לא הפתרה.
הפתרה להעלותו
מפתיר,
ובעלייה זו יוכל להיות בן קורא.
זה יותר ממה שאמרת.
יש לי שאלה, אבל אין לי את זה לדעת,
לא הבאת לספר
של דבר? בהחלט. נתן יש לו... הוא
יגדל
להיות
מכולם,
יהיה לו
פיוט
בסופו של דבר,
ותרוע יקלו. הנה המצב, מצד אחד אני יודע שאכן, אם נתן לו עלייה כזו או אחרת, זה יקרב אותו. מצד שני, יכול להיות שהוא ירגיש כל כך מקורב, שיגיד, טוב, אני כמו כל הילדים. ואם וכאשר נתקדם עם הזמן ונגיע לחתונה שבה אין היתר, אין שום היתר לסדר קידושין לאינו יהודי עם יהודי,
ما نعسه
نجي نواز
مفتير بعليا لتورا יש הבדל בישיבת הכהנים זו חובה לציבור
לא אני מה לא שאנחנו לא מבינים. החבר'ה, כשאתה נותן לאנשים לעלות את התורה, הרבה מהם בקושי יודעים להגיד את הברכה והם מגיעים כאילו...
מבחינת מגנת הזה אין שום הבדל. הוא מקבל עלייה כמו
כולם. נכון, זה משמעות.
הילדים, אני מעריך בקהילה הזאת לא מבדילים בין מפתיר לבין שיבת הכהנים ובין כל דבר.
גם הרוב מקבלים מפתיר.
אבל יש לי שאלה לא בגלל הרקע, אבל כל הסבים כן מבין. כל הסבים כן מבין, יודע מי הילד, יודע מי האמא, ויודע למה הוא לא בא.
אז יש לנו מקרה אחד בקהילה שלנו, שהאימא גויה, האבא יהודי, אימצו ילד ממש הוא בולט בכולם, הוא ילד מאוד חמוד, אז הרבנים הקודמים לא יודעת, הייתה איזה בעיה, והתרחקו לגמרי. עכשיו מתחילים, הוא לקראת בר מצווה, מכירים להתקרב עוד פעם, האם אין לה שום התעניינות להתגייר, האבא בחששות, אנשי בית הכנסת לא רוצים בשום פנים ואופן שהוא יעלה לתורה או ש... ודאי, הוא גוי. מקסימום שבא לי יכול לעשות זה, לעשות את עצמתו במכפיר או... המוסיפים. אבל ההורים ממש לא... לא מרוצים. לא... הם לא רואים את זה.
ממה
הם לא רואים? אתה מבין? לא נמצאים שלא מקבלים אותו.
למה זה חשוב להם שאומר שאני אומר בעצמו משהו?
כי פה בשבילם זה... זה הזהות שלהם. זה הזהות היהודית שלהם.
זה שהם
רואים אבל הרי בכנסת לא כולם. והם אומרים לנו, הסבתא, שזה אחת גם שהיא דעיה, פסיכולוגית מאוד הורגו, שאנחנו עושים הבדל מהילד הזה, כי הוא אפליה, כי הוא
שחור. זה אנשים חצופים.
אוקיי, אם אפשר, הטיעון פה הוא מרתק, הוא פשוט מרתק, כי אני חושב שיש שתי קולות בחדר שאני אגיד לכם בחינוך, קשה מאוד ללכת עם שניהם. דיברנו על כך שאנחנו מנסים לקרב בין היהודים ליהדות, כאן יש שתי קולות שהם מנוגדים. מצד אחד, אומרת לי אורה בצדק, זה שהתחתנת עם מישהי שאו שהתגיירה בגיור קונסרבטיבי, בקלה בגויה, למה אני צריך לחפר על האבון הזה? זה בעיה שלך, אני לא צריך להכשיר את הניסויים האלו, אני אכשיר כלים, אני לא הולך להכשיר את הניסויים שלך. יש תוצאות לכל דבר, ידעת את זה, רק תבוא אליי עכשיו, תגיד, תכשיר לי את הלבין.
לא תאשים אותי שאני...
ואל תאשים אותי, גם שאני גזעני.
אבל זה התרבות שלהם.
מצד שלי.
אני מרמץ, אני מרמץ. אני מרמץ.
אני מרמץ. ומצד שני, האם מישהי בחדר הזה חושבת שזה שאני לא אתן לילד הזה בר מצווה, כי אמא שלו אינה ליהודייה, נקרב אותו? הוא יחשוב, אני רוצה בר מצווה, כן, אני נהפך לשומר שבת? עכשיו, ביני וביני, השאלה הזאת, ששאלו את שוק ומראה הבזה, לא מגיע ממישהו מהרחוב. זה מגיע ממישהו או משפחה שהם חלק מבית הכנסת או חלק מהקהילה. איך? למה? לא יודע. הם חלק, הם פה. הרי אם לא היו חלק, השאלה לא הייתה נשאלת.
גם הרב קשמה, אם גם שהיה לפחות, הוא היה
מקומות חלק,
הוא מגלה את
זה, הוא מגלה את זה, הוא מגלה את זה. בוא נגיד שהיום זה לא משנה, לא מקבלים גם דיוק קונסרבטיבי, בשום קהילה אורתודוקסית. אבל כן, היה פעם לפני 30 שנה שחילקו בין קונסרבטיבי לרפורמי, את צודקת. כן, מריה.
מה עם החשש הזה? למה? וואי, מבחינת...
Nisama is already in the community. The father is Jewish and the mother is kind of Jewish, but not.
בוא נגיד ש...
שכל הוועד הקהילה, 10 אנשים מסורתיים, מאוד מאוד מזוהים עם העולם הדתי, כולם היו ילדים שעברו גיור.
בשעתות היה
האופן. היום אנחנו רואים את
הדברים. התשובה היא שאנחנו לא בטוחים במקרה הזה שגיור הוא לטובת הילד. לכיוון שעד עכשיו, בוא נגיד ככה, הוא יקרא הפטרה בשבת, אבל שבת הבאה הוא מחלל שבת לא בגלל שהוא רוצה, אלא בגלל שזה מה שהמשפחה רוצה. אם נגייר אותו, הוא אשם. אם לא נגייר אותו, הוא עושה את זה ביתר. כלומר, גיור חייב להיות לזכותו, לטובתו, לא במקרה הזה יכול להיות שזה לא טובתו. אבל שתדעי שיש אסכולה כזאת ביהדות, היהדות האורתודוקסית, שבעצם כל ילד בעייתי נגייר אותו לפני הבר מצווה, וזה נפתור את הבעיה.
אבל הוא צריך לעשות
אישור
בבר מצווה, לא?
מה? הוא צריך לאשר את... לאשרר את הגיור קטנים בבר מצווה, כן. אבל בוא נגיד, רוב הפוסקים היום ורוב בתי הדין גיור, מי שעוסק בכך לא רואה זכות בעצם זה שהוא יהודי, הוא רואה זכות בזה שהוא יהודי, והכן הוא ישמור מצוות. כי אם הוא עכשיו יהודי, הוא לא ישמור מצוות, וזו בסבירות גבוהה, אנחנו לא עושים לו טובה. הפוך, אנחנו די עושים לו את אורח החיים, מכיוון שעד עכשיו הוא עשה את זה בהיתר, ועכשיו הוא יעשה את זה בייסור. אבל...
question.
Yeah.
Quick one.
Yeah.
לפי הלכה, ילדים
חמורים
לא יכולים
להיות
conversion for yourself, 18 or 13?
הפי ההלכה, גם ילד בן 13 הוא נחשב מבוגר, בתי הדין לגיור היום, בגדול, לא מגיירים מישהו לפני גיל 18, כי כמו שאומרים, גיל הטיפש 16 זה גיל תהפוכות. יום אחד הוא רוצה להיות יהודי, יום שני הוא לא רוצה לקום מהמיטה, אז לכן הם לא עושים את זה בגיל הטיפש 16.
אז
גיל
18, לא עם הילדים, או עד
גיל 18. אוקיי. בואו נתקדם רק לכמה דוגמאות אחרונות, ואני רוצה לא כל כך לעסוק בשאלה, אלא יותר לעסוק בתשובה. הכשרת כלי חסינה למתגייר ולחוזר בתשובה. הרב מוישה פיינשטיין, כפי שהתחלנו את היום, אמר שאם מישהו נוסע ברכבת תחתית אל תעיר לו, אומר בתשובה הזאת המילים הבאות. מישהו רוצה לחזור בתשובה, והוא רוצה להכשיר את הבית. ואין לו שום בעיה להכשיר את הבית, כי אנחנו יודעים שכלי מתכת אפשר להכשיר, כלי זכוכית כנראה לא צריך להכשיר, אבל יש עוד כלי שנקרא כלי חסינה. וכלי החרסינה שיש לו בבית זה מסבא וסבתא וסבא וסבתא קווי דורות, והם רוצים להמשיך לאכול עם הכלים האלה. ואי אפשר להכשיר אותם על פי ההלכה שאנחנו פוסקים אותה ברוב המקרים. על כן, מה נעשה? זה עומד בינם לבין אורך חיים הלכתי ויהודי. אומר הרב מוישה פיינשטיין את המילים הבאות, הנה מצד הפסד מרובה, ויותר מזה, בשביל תקנת השבים, התחלנו את תקנת השבים עם אותה כמה עיצים שגנבתי לתוך הבית, שמצינו ושבכמה דברים הקלו חכמים, עיינתי, ונראה לעניות דעתי שיש להקל להתיר בהגלה ג' פעמים. והוא מביא שלוש שיטות שאנחנו לא פוסקים כפי אף אחד מהשיטות, אבל הן דעת מיעוט בהלכה, שלוש דעות מיעוט, למה אפשר להכשיר את החרסינה הזאת בהגלה שלוש פעמים. אוקיי? אז תדעו, במגירה יש יותר כזה, רק כדי לגרום למשפחה, או ליצר דיוק, רק כדי שלא יהיה בינם לבין חיים יהודיים כלי חסינה. שזה לא תהיה הבעיה, שמירת שבת זה בעיה גדולה. כלי חסינה, שזה בינם לבין אורח חיים הלכתי.
אתה תוכל שם?
מה?
אתה תוכל
שם? אם הרב מוישה פיינשטיין כתב את התשובה, אני אוכל שם, מכיוון שאני מוכרח לומר, אישית, שאני גדלתי בארצות הברית, רק שמעתי את השם שלו. שהוא נפטר ב-1986, הפעם הראשונה שראיתי את כל הבית ספר באבילות. ראיתי פנים חמוצות, אף פעם לא ראיתי את זה, כי כולם היו עם חיוך. ואכן, הרב מוישה פיינשטיין הפוסק הדין, אני לא חושב שהיה מישהו כמוהו בארצות הברית, ובאחד מהפוסקים ברחבי העולם, בהחלט הייתי אוכל שם. אם רב הציל את זה, זה מותר, זה לא מותר לא ולא נפטר.
אבל אתה אומר שאם אתה
אם הבית שלי אני לא עושה ככה בסדר, אבל כמו שלוש שיטות צרותים כדי להטיל מישהו תקנת השבים. ובואו נגמור עם התשובה האחרונה, ואז אני אשאל את השאלה שלך. תשובה אחת לפני האחרונה, פיג'ון הבן בקהילה. יש אישה שחזרה בתשובה, והתחתן עם בחור ישיבה, והבחור ישיבה הזה יחד יש להם בן, והבן הוא בחור מבחינת האבא. אבל האמא לפני החתונה היה לה כמה וכמה יחסי אישות, והיה לה כמה וכמה ילדים שכבר נולדו, כך שהילד לא חייב בפיג'ון הבן. רק מה, אם היא תספר את זה לבעלה, יהיה עצוב, כן, ליאורה, מאוד אינפורמטית. בניגוד להסברה ישראלית, אנחנו כאן אינפורמטית. עצוב, אומר הרב עובדיה יוסף, שאם אכן היא תספר לבעלה, האם חייב הוא להודיע לבעלה כדי להצילו מארון ברכות לבטלה של פדיון הבן, למרות שאם יודיע לו כל הקרות לאשתו קודם הנישואים, יופר שלום הבית. זה לא נחמד, זה שלום הבית יופר. ועלול הדבר קרוב לוודאי שתקפוץ ביניהם לריבה וקטטה, ואחריתה מי ישורר שאולי יבוא גם לידי גירושים. אומר הרב עובדיה יוסף בתשובה ארוכה 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 שאפשר להקל בברכות לבטלה, כי כאן אין בעיה לתת לכהן כסף, אתה יכול לתת למי שאתה רוצה כסף, הבעיה היא לברך. אומר הרב עובדיה יוסף ברכות לבטלה לדעתו זה איסור ברבנן, ולכן במקרה כזה של הפסד מרובה שיהיה בעיה בשלום בית, לא רק תעשה פיג'ון הבן, תעשה עם ברכה. ולא ניכנס לכל השיקולים ההלכתיים שלו, אבל בוא ניכנס לסיבה מעל הכל. והוא אומר בפירוש, ואני מצטט, שמא לומר גדול השלום שאפילו שם שמיים שנכתב בתלושה, נמחק מפני השלום, תאמרי להם בגדול כבוד הבריות שתחל לא תעשה בתורה. ואז הוא ממשיך ואומר בתשובה הבאה, בדיוק באותה פגישה עם אותם נימוקים, שאם אכן נחמיר במקרה כזה, לא יהיו חוזרים בתשובה. פשוט לא יהיו חוזרים בתשובה. אז אומר הרב עובדיה יוסף, אם בין החוזר בתשובה, בין היהודי ליהדות, יש חמץ בפסח, אין דרך להתאים את זה. אבל אם בין היהודי ליהדות יש ברכות לבטלה, שתי ברכות, רק פיג'ון הבן ושהחיינו, את זה אומר הרב עובדיה יוסף, על פי כללים הלכתיים, אני מוכן לקחת על עצמי. אז ראינו היום כמה תשובות שרק עוסקות בשאלה הבאה. האם למען קירוב לבבות, האם למען קירוב בין היהודי ליהדות, אפשר להקל במקרים מסוימים יותר ממה שאני מקל אצלי בבית ואצלי בשכונה. ראינו רכבת תחתית בשבת, כלי חרסינה, ראינו גם דברים אחרים, יש פה דוגמאות שלא קראנו, אבל אין לי ספק בדבר אחד. עוסקי הדור של הדור שלנו, אכן ראו דור שאי אפשר להוכיח אותם כי זה לא יעזור, רק להכיל אותם גם לא יעזור, צריכים לעשות ולקרב אותם עד כמה שניתן ולהשפיע. ויש גבולות, אבל אתם רואים פה, עוד פה, שאפשר לקחת את החבל האלסטי של ההלכה ולהרחיב אותה, לא לשפור אותה, להרחיב אותה, כדי לקרב בין היהודים ליהדות. תודה לכולכם.
שאלה, אבל השאלה אם זה באמת משהו שאפשר, או שזה, אם כאילו לא משנה מה יהיה, נמצאו איזשהו, במחילה, עיגול פינו, לא תגידו,
חודיה, אני אגיד לך ממש בקיצור, אני לא הרבה מתעצפן על מה שאני שומע ברדיו, אבל היה פעם אחת שכל כך התעצפנתי רציתי לבצע קריאה על חילול שם שמיים. יש אישה אחת, לא אזכיר את שמה, מאוד ידועה, תמידה חכמה גם, כן? שאמרה את המשפט הבא, זה בעצם אני חושב מה שאמרת פה. אני אגיד את זה באנגלית כי ככה היא אמרה את זה. When there's a halachic will, when there's a rabbinic will, there's a halachic way. מישהו רוצה לתרגם? אם הרבנים רוצים, אפשר לעשות מה שאתם רוצים. על כל מידי רבנים, זה מסורבות קט, זה אגונות, זה כל מה. אם יש רצון רבני, הכל מותר. עוד היה, אני חושב שזו אמירה כל כך בעייתי, כפי שאמרתי, רציתי לקרוא את החולצה שלי, ולהגיד ממש שם שמיים כאן, התחנב. לא כל דבר מותר. אמרתי, כמה שאני רוצה לעזור הכהן להתחתן גיורת, כשם יהודים, אני לא יוכל, אם הוא באמת כהן והיא באמת גיורת. אבל, אם מותחים את החבל האלסטי ולא שוברים אותה, השאלה עד כמה אפשר לפתוח. אבל בוא נגיד, יש גבולות, עד איפה נוכן לפתוח. בוא נגיד, לא מצאתי תשובה שאומרת, תסדר קידושין לאישה שאינה יהודיה על פי ההלכה, עם גבר יהודי. לא מצאתי תשובה כזאת ואני לא אמצא. אין דבר כזה. אבל, בוא נגיד ככה, יש אדם שכבר נפטר, אני לא רוצה להזכיר את שמו, הוא כתב הרבה ספרים, הוא כתב בתחילת ספר שלו, מי שכהן רוצה להתחתן עם גיורת, אני אחתן אותם, כי האהבה יותר חשובה מהיהדות. הוא נחשב רב אורתודוקסי, עם הסמכה אורתודוקסית, קצת בצד השמאלי של המפה הדתית. זו אמירה מאוד בעייתית, לדעתי, כל כך שקרית.
מה שהרבנית אמרה זה לא אותו דבר. אני מצטערת,
איזה רבנית?
מה שאמרת ששמעת ברדיו, אני מוכרחה להגיד שאני מסכימה איתה, זה לא שאני מסכימה איתה אם אתה רוצה אתה מקופל, אבל זה מאוד תלוי עד כמה הנושא כואב לי ובוער לי ואני רוצה למצוא פתרון. ואני רוצה לתת לך
דוגמה. אבל לכל דבר יש פתרון.
נכון, אז אני אומרת בינינו אלון ובעולם היהודי 50% גם יותר זה עניין של אני רוצה ואני מחפש. כי עובדה שבתחום של מעלית שבת
ועישון ביום טוב,
עישון ביום טוב ושעון שבת והכל מצאו פתרונות, ועובדה שחירש היום עושים לו קידושים רגיל שפעם אסור היה לעשות לו חופה בקידושים והרבנות מצאה עזרים, כי זה נושאים שהם בוערים בנו בעצמותינו ועד אנחנו מחפשים. ויש המון
נושאים,
כמו אחרון, אני יכולה לתת לך המון דוגמאות שזה עדיין לא באחרינו, ואין לי פתרונות.
בוא נגיד באמירה הזו.
יש פה משהו פוגע, כי בעצם את אומרת, לא אישית לרב יהושע, מסתם לרבנים, זה לא באמת בוער בעצמי ככה. וזה בעיה לי דבר כזה.
אבל זה נכון. זה נכון, זה נכון, זה נכון.
כל התחומים של אנשים והאחרים. הם תקועים, הדברים שעגונות, זה דבר שיש להם פתרונות.
לא תמיד.
זה המון מקרים. זה המון מקרים.
זה המון מקרים. זה לא מקרים חשוב. זה לא מקרים חשוב. שיש פתרונות ולא מקרים חשובים. זה לא מקרים
חשובים. בוא נגיד ככה.
כן, אני חושבת שאני חייבת לך, כמה שאני יכולה. אני מרגיש לי למצאה, אני אמרית, אני מולפה את זה איתם, ואני כאילו שומעת את זה.
הייתי רוצה, אני... בוא נגיד ככה. מה שבננה אמרה, לדעתי, במקומה. אם יש לנו רצון, בוא נחפש, בוא ננסה. בוא לתת לשואל לפחות את ההרגשה שאנחנו משתדלים. עבורו או עבורה. אבל, וזה מה שהיה חסר באמירה הזאת של אותה רבנית. היא לא אמרה ברעיון הזה, אבל יש לי גבולות. ואף שאלו אותה אחר כך, האם יש לך גבולות? היא אומרת לו, שיש רצון רבני, יש פתרון לכל דבר. לצערי הרב, כאדם שכבר 12 שנה במכון עמיאל, פסקתי לא פעם ולא פעמיים, בנושאים מאוד רגישים, אצל הרבה מאוד שליחים ושליחות שלנו, יש מקרים שדפקתי את הראש על הקיר ואמרתי, אין לי פתרון. לא בגלל שאני לא רוצה, בגלל שאני לא יכול.
נכון, אבל לפעמים...
והשאלה היא...
אז יש את זה בפתית לבין בום.
אני לא אומרת תמיד, זה לא אמירה נכונה, אבל גם פה עם בגיעות אני רוצה לספר לך משהו.
אגב, אני רק בפי קוראים בגיעות שתדעו לכם, אני בעצמי, במו ידיי, פתרתי לפחות 3 מקרים כאלו מול בתי דין. מאוד חרדיים, נגיד את זה כך. היה מקרה רביעי שלא הצלחתי. ואני בקשר עם הזוג עד היום, כשאשר לא הצלחתי, כמעט פרצתי בבכי, הם ראו את זה, והם אכן חידו את העובדה שניסיתי.
בסדר, אבל
חיפשת,
והיו לך
3,
אני הייתי בבית דין של כהן וגיורת, שכבר היו נשואים ועם ילדים, והדיין שאל אותו, תדעי, לאמא שלך היה יחסים עם גבר לפני החתונה? הוא אמר, אמא שלי בת 70, בברזיל. איך אני אשאל אותה אם היה לה יחסים, הוא אמר לה, תשמע, זאת הדרך היחידה להציל את חייך, תביא אותה לארץ, הביאו, תשמע, זה שהדיין חיפש ורצה, ולא, אחר כך התברר שלאימא היה חבר לא יהודי, וזה פתר לו ופתרה לה כאונה וכאליו, אבל לא משנה, אבל זה שהדיין חיפש ורצה, אתה כל כך רוצה, זה לא מוחלט. אבל יש הרבה מאוד מקרים שאנחנו לא פותרים, אבל כשאנחנו רוצים אנחנו יכולים לפתור.
לא, שאנחנו... אני הייתי אומר, כשאנחנו רוצים, נעשה את כל ההשתדלויות בעולם, ולפעמים יש גבול. יש איזושהי מסגרת של התמונה.
אבל אנחנו רואים פה...
בלבוא
ולהגיד
בוא, שגורת,
שאתה יכול לגבי, סליחה שאני אומרת, המון תחומים שקשורים לנשים בעבור. אמצע
המניעה, לידות,
וכולי וכולי. וכל הדברים
שיעצה לרצות
לחיים.
לא, לא, לא.
זה לא
חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהדבר. זה לא חלק מהד
אני חושב שזה בדיוק ההגבלה של ההלכה. בוא נראה אם אפשר ללכת עם הזוג הזה או לא. יש להם אורח חיים, יש להם בעיה, האם ההלכה תתיר או לא. זה דעתי ההשתדלות של כל הדבר הזה. ארוחת צהריים במסעדה, תודה לכולם.
כי זה אומר שההלכה הולכת להשתנות, כאילו אנשים לוקחים את זה.